נתחיל פרק ג' בהוצאה הזאת של הפרטים בספרים הבודדים, בעמוד, בסמך עמוד נוטט עמוד ב', דף סמך בעצם. זה דף סמך, פרק ג', בהוצאה לבנה זה... ו... סוד הנסירה. זה פרק מאוד מאוד יסודי. וכאן אנחנו נשאל שאלה מאוד פשוטה. אנחנו עכשיו עוסקים בנושא של מידות. נושא של מידות זה עניין של אישיות. זה לא עניין פרקטי של קיום תורה מצוות. זה סוגיה של בן אדם. איזה בן אדם אתה? כן? זה עניין של תכונות נפשיות. זה לא שאלה של עשייה. זה דוגמה, ענב, אדם שיש לו ענבה ואדם שיש לו גאווה. זה נקודה מאוד מאוד פנימית, אישיותית. והשאלה הגדולה, בכלל, מה העניין להתפלסף וללמוד כל הנושא הזה של המידות? כי באמת, תכלס, מידות זה עניין של אישיות. עניין של עבודה. איך אומרים? יש דברים שאתה יכול ללמוד, יודע מה יהיה. הרבה דברים, כן, לשון הרע. תלמד מה אומרים לשון הרע, מה לא. אבל, באמת, עכשיו שאנחנו עוסקים בנושא של מידה, ומידה, לאט לאט נבין יותר את העניין הזה, מושג באופן מהותי מה זה מידות, אבל בכלליות, מידות זה בעצם תכונות פנימיות של האישיות. אם האדם יש לו לב טוב, יש לו, כן, יש לו, הוא אוהב את החברים שלו, אוהב את החברים שלו, זה עבודה פנימית. זה לא עניין של התפלספות, זה לא עניין של ספרים ומקורות וראיות, זה לא עניין של חמור נושא ספרים, אלא זה עניין של אישיות. אם אתה אדם טוב, זה לא משנה אם אתה יודע, למשל, יכול להיות שיש לך ענווה גדולה, אבל אתה לא יודע מה ההבדל בין ענווה לגאווה לגבורה, אתה לא יודע, לא למדת. אבל אתה, יש לך אישיות בריאה, שלמה, וקורנת, אז אתה בעל מידות, לכאורה. בעל מידות, זה תכף אדם שבעצם יש לו אישיות טובה, ובאמת מקרינה, ואדם שעובד על עצמו. לעומת אדם שהוא למד את כל מוסר אביך, ישר והפוך. אבל תכלס, הוא לא בעל מידות, הוא גאוותן. ולכן באמת הרב כאן שואל שאלה, שהוא רובז לשאלה, בעצם מה כל העניין של לימוד ומקורות ופסוקים וכל העניין הזה של הלימוד, נקרא לזה פלספנית, ענייני המידות, זה לא במקום. מידות זה, מה כן כדאי ללמוד? זה מה שעושים בישיבות המוסר, אני רוצה להסביר. בישיבות המוסר, מישהו כאן קרא ספר מודרני של ישיבות המוסר, זה בעצם לא בעצם מה זה מידות, אל תתפלסף מה זה מידות, זה לא משנה. זה לא משנה מה הגבול בין גאווה לענווה, אלא באמת, מה שכן כדאי ללמוד, טוענת תנועת המוסר, ובזה הרב קוק שונה מהשאלה הזאת, כל מיני טכניקות איך להתגבר על. כן? למשל, בנוברדוק, יש שם שיטה שלמה איך להתגבר על גאווה. אז אומרים לך, תלך ברחוב כמו תבזה את עצמך, דוגמה פרקטית, סתם. יש בנוברדוק, בחוץ לארץ, זה כבר לפני השואה, ישיבה, שבאמת, כאילו, בעצם, שיטת העבודה היא עבודה פרקטית, איך אתה תתגבר על הגאווה. ובאמת אדם, תכלס הוא יודע הרבה דברים. אבל הבעיה האמיתית היא שהוא אדם גאוותן, שהוא אכפת לו מעצמו. אז מה שיטת העבודה בנוברדוק? אני רוצה להראות איך הרב מרומם אותנו לכיוון אחר לגמרי. לאיזה מדרגה הרב מרומם אותנו בנוברדוק למשל? אנחנו לא באים לשלול, אבל אני רוצה להסביר. מהי עבודת המוסר לפני שהרב קוק כתב את הספר? מה זה תנועת מוסר? זה פרקטיקה איך לשבור את הגאווה שלך. כן, למשל, תלך ברחוב בצורה מבוזה, כן, ותעשה מעצמך צחוק ותגיד שטויות, ואחרי כך, הרבה זמן שתגיד שטויות, ואתה, אז לאט לאט אתה בעצם מתרגל לזה שאתה כלום, ואתה, לאט לאט נהיה אנבטן. דרך אגב, יש תנועות מוסר שהן בדיוק אמורים הפוך, איך אתה מונה את האישיות על זה שלו, על ידי שהוא מכבד את עצמו, ואדם שהוא מלך והוא שר, הוא לא מזה את עצמו, נכון? נכון? תחשבו, פעם תעשו תרגיל, תלבשו עניבה, חליפה וכובע. באמת, תתנהגו אחרת. כן? זה פרקטיקה. כלומר, את האמת אנחנו יודעים. לימוד מוסר זה לא לדעת עוד סוגיה בגמרא. ומה שתנועת המוסר בעצם חינכה, איך אנחנו את כל האמת הגדולה הזו יוצאים לפועל. עזוב כל הפסף, עזוב. איך אתה בפועל מתגבר על הגאווה? איך אתה בפועל אוהב את החבר? אז גם שם יש שיטות פרקטיות. הרב, כן, זה בעצם תנועת המוסר, אנחנו יכולים לראות מי שרוצה, יש ספרים שלמים על זה, על עצות איך לקחת את האמת הגדולה הזו של, של המידות, כן, הענווה, הגאווה, הגבורה וכו' וכו' וכו', איך להוריד אותם לחיים, הרב הולך, מה? נכון, בכלל טוב מאוד. אומר כאן הרב, וזה הרב כאן אומר, לא, לימוד מוסר זה תורה. זה הדרך, הדרך הוא הלימוד והעיון הרוחני בזה. ובעצם, זה פרק ג' מברר לנו. למה זה ככה? יותר מזה ראינו בפרק, מישהו יכול לעזור לנו. הרב מסביר את הנושא הזה, חז"ל אומרים, אין יראת השם, היא חוכמה. לא רק שבאמת לימוד מוסר זה לא רק עצות פרקטיות.
היא חוכמה.
גם וגם, נכון, גם וגם. גם וגם, אז הרב שואל באמת, למה יראת השם היא חוכמה? מילא ללמוד מסכת שבועות זה חוכמה. אבל יראת השם זה לא חוכמה, יראת השם זה תכלס, יראת השם זה בעצם מידות, הרב מגדיר את זה מידות. מידות זה לעשות, זה להיות בעל מידות. זה לא עניין של הדעת. אבל חז"ל לימדו אותנו כן. לימוד מוסר זה תורה שלמה. זה תורה רוחנית, זה שיטה שלמה. כן? זה תורה גדולה. איפה למדנו את זה ביחד? מי שהיה איתנו בקבוצה הקודמת, הרב קוק מסביר למה יראת השם היא חוכמה, וזה דבר פלא, דווקא יראת השם. מסביר כאן הרב שבאמת המושג חוכמה הוא לקחת, יש הבדל בין ידיעה לחוכמה. ידיעה זה לדעת. לדעת, למשל, עובדות. אז לימוד הלכה, אדם יכול להיות לא חכם, אבל לדעת הלכה, לדעת מה הלכה, ככה וככה וככה, אפילו ללמוד גמרא. יודע מה אומרים, ככה וככה וככה. יפה מאוד, אז הוא קולט מבחוץ ידיעות. אז אומר כאן, אומר הרב קוק בפרק ב' שבמקצועות אחרים בתורה אפשר לקלוט ידיעות בלי להיות חכם, בלי ללמוד. אבל ללמוד מוסר בלי להיות חכם זה כלום. למה? כי חוכמה זה הנקודה היצירתית שבך. כלומר, זה לא רק ידיעות, לקלוט ידיעות מבחוץ, כל מיני ידיעות וזה, זה אומר ככה, מסכת אבות כתוב ככה, מסכת זה כתוב ככה, אלא לייצר דבר חדש. זה חוכמה. זה המושג חוכמה. אומר כאן הרב קוק, אומר הרב קוק בפרק ב' שבמוסר, אם אתה רק יודע מה אומרים על הענווה ומה על גאווה, ואתה לא מייצר דבר חדש, ואתה לא בונה בניין חדש עצמי לך, אז לא עשית כאן כלום. למה? כי עניין המוסר הוא לקחת את האמת הגדולה הזו שנמצאת בחז"ל, כל המדרשים, כן? כל דברי חז"ל על מידות, ולבנות את זה בנפש. ולכן אומר הרב, אי אפשר להעתיק את זה. אי אפשר להעתיק. מציע הרב קוק, בהמשך נראה את ההצעה הזאת, שכל אחד יכתוב לעצמו ספר מוסר. הוא לא אמר על ספר אמונה, ספר מוסר דווקא, וגם לא להלכה. ספר מוסר, למה? כי המוסר זה החיבור הזה בין האמת הגדולה ולתורה הגדולה, ואיפה האמת הזו יוצאת לפועל? אצלי פרקטית, אצלי באופן פרטי. וכשזה מתיישם אצלי באופן פרטי, זה דבר שכל אחד, אם יש לו אישיות שלו, עם הרצונות שלו, עם הנטיות שלו, אז זה צריך כאן יצירתיות. צריך חוכמה, צריך חוכמה אדירה, צריך את העומק הזה, צריך את היצירתיות הגדולה הזו, איך האמת הגדולה הזאת יוצאת לפועל אצלי. כן, זה מחזיר אותנו למה שאנחנו רואים כאן בפרק הזה, שלא רק שללמוד מוסר צריך לייחד את זה זמן ללמוד, אלא זה חוכמה גדולה, זה ללמוד פלוס, גם ללמוד את המקורות, גם ללמוד מה חז"ל אומרים, ובתוך זה לייצר שיטה. כל אחד כאן וזה צריך לייצר לעצמו שיטה. למה? עוד מעט תראה את הנקודה הזאת, כי הנושא של מידות זה את איך האמת הזו מתיישבת בנפש כל אחד ואחד. זה עוד מעט נראה את הרב כותב מפורש. איך אותה האמת מתיישבת אצלי? כתורה, לא כפרקטיקה. זה יצירתיות גדולה. הרב לא יכול להגיד לך, כאן אפשר, כאן הרב לא יכול לעזור. בשיעור גמרא אולי כן. יש כאן איזה, נראה לי האינטרנט קצת... כן, זה הבקשה, כן, בסדר. אז... שיעור גמרא אפשר להעתיק מהרב מהלוח, כן, מה הרב אומר מהלוח וזה, בסדר, זה גם, לא צריך, צריך יותר מזה, אבל זה לא קריטי, זה לא קריטי. אבל במוסר, אם אתה בא, מסכם את השיעור של הרב, וזהו, זה המוסר שלי, אומר כאן הרב בפרק ב', אנחנו צריכים את המקור המדויק, הרב, מה עשית כלום? אין יראת השם, היא חוכמה. כן, איפה זה כתוב בסוף פרק א', נכון? מה? כן, כן, כן. אה, נכון, נכון. אין יראת השם בחוכמה. כן. זה מה שהרב כותב. איך אותה אמת גדולה יוצאת לפועל אצלנו? כן? אין יראת השם. כן, דווקא פתט. טוב, בוא נחזור אלינו לפרק שלנו. בסדר. בירור, בואו נראה. לכן אומר הרב, זה תורה גדולה. זה ממש תורה, זה חוכמה גדולה. זה אתגר רוחני. כן, לימוד, לימוד המוסר. השאלה היא למה? מסביר כאן הרב, בואו נראה. בירור מידות הנפש יש בו שני עניינים. קודם כל הרב מדבר איתנו על בירור. בירור שכלי, זה תורה שלמה. צריך לברר, צריך לעמול בדברים. אם אתה בהמשך נראה את הרב אומר שאם אתה לא עמל ולא מברר כמו סוגיה לעומק לעומק, אז התוצאה הסופית שלא תהיה בעל מידות. כלומר באמת המידות, תוצאה לפועל של המידות, לא מספיק האופי הבסיסי. בהמשך נראה למה, רק נגיד בכלליות, אומר הרב, זה טעות גדולה לומר שמידות זה עניין של אופי אנושי. זה מידות ברובד מסוים, אבל כשאנחנו מדברים על מידות, זה מידות אלוקיות. זה לגמרי אחר, שפה אחרת לגמרי. נכון, יש מידות בסיסיות אנושיות, שזה ברוך השם, שחשוב להיות, לבנות מזה, להיבנות מזה, לרומם את זה, אבל אנחנו מדברים עכשיו על רף אחר לגמרי. על לימוד של המידות של הקדוש ברוך הוא, כן? כן, נכון, נכון, כן, נכון. זאת אומרת, נכון, גוי שלא לומד תורה, אז ודאי שיכול להיות חוכמה בגויים תאמין, אבל באמת תורה, כלומר, את האמת, את המידות האלוקיות, זה את הפועל הנצלי לגויים, זה לא באותו מדרגה. לא אמרתי שלא יכול להיות גוי צדיק באופן אנושי פשוט. אנחנו לא שוללים את המידות הפשוטות שיש, אבל זה לא אותו רף, זה שמיים וארץ, כן? זה שמיים וארץ. בירורי מידות, כי, או מתראה את הנקודה הזו, המידות מולבשות עלינו. המידות האלוקיות, אנחנו צריכים להתרומם אליהן. זה לימוד שלם. זה בעצם מסילת ישרים. כל המסילת ישרים, זה אותה התרוממות למידות האלוקיות. ולכן אומר הרב, בירור מידות הנפש. קודם כל הרב מניח כאן, וזה כל הפרק מסביר לנו, ממחיש לנו, מה המשמעות של הלימוד הזה של ענייני מוסר. כן? הפלא הזה של לימוד ענייני מוסר. היית אומר, מה זה ללמוד? תהיה מוסרי, העיקר שתהיה מוסרי. אומר כאן הרב, האחד, שני חלקים, עצם ידיעתו, להבחין בין טוב לרע. אז כאן הרב מגדיר לנו כאן, ברומז לנקודה הזאת, שזה לא פשוט לדעת בין טוב לרע. יכול לומר, אני יודע, להרביץ זה טוב, לנשק זה, להרביץ זה רע, לנשק זה טוב, לא. עוד מעט נראה בהמשך, שהרבה דברים שבשטחיות זה נראה טוב, באמת זה רע, דברים הפוכים בדיוק. דברים שבשטחיות זה נראה רע, זה טוב. במשקפיים תורניות, הדברים לפעמים מתפחים. כן? אנחנו לפעמים לא שמים לב לזה, אבל זה ככה. כן? הרב נותן בהמשך כמה דוגמאות. למשל, גבורה יכולה כבר להפך לגאווה. כן? כן? הרבה מידות שאם זה לא מתברר לעומק, אז אדם בקלות עובר ממידה למידה. כלומר, מידה טובה, אתה יורד סמטימטר, אתה כבר הופך לשיא המידה הרעה. כן? לכן באמת, ההבחנה הזאת היא הבחנה לא פשוטה. בסדר? כן, כמו שהרב כאן מגדיר, להבחין, זה לימוד. אני רוצה פשוט להמשיך הלאה. לחלקן על משמרותם, מעניין, מה זה משמרת? כלומר, מידה, כן, יש כאן, בהמשך נדבר על הנושא הזה, של המידה, מה זה מידה? מידות של האדם זה הבגדים שלו. כן? המידה זה איזושהי תכונה מוגדרת, שכן, אדם יש לו את האישיות, יש לו נפש, יש לו אישיות. כן? והאישיות הזו, כן? היא קולטת לתוכה תכונות, כן? שהן קיימות בתוכה, לא שהן בפוטנציאל, ודאי קיימים בתוכה. איזשהו מידה, כמו שאומרים, מידה סמטימטר, נכון? מידות. גבולות ששומרות את האדם. כלומר, האדם יש לו נפש סוערת, עם הרבה רצונות, עם הרבה שאיפות, הייתי אומר, זה בליל של רגשות, בליל של נטיות. בליל של כוחות חיים, כן? אדם זה... אדם הבריא, יש אנשים בלי כוחות חיים חס וחלילה. בוא נדבר על זה בהמשך. אדם הבריא זה פסטת אנרגיה. עם כוחות חיים, עם רצון לחיות, כן? זה הדבר, זה אדם הבריא, כן? והתורה באה ונותנת לאדם מידות. מה זה מידות? גבולות. כלומר, היא מגדירה איך כל כוח בחיים שלך שקיים בך. אנחנו לא באים להמציא, כן? אבל המידה זה אותו גדר, זה אותו הכוונה. אותה נקודה שאומר, עד כאן, קח את הכוח חיים הזה שיש לך, תן לו תן לו גדר. לכן הרב קורא לזה משמרת, שימו לב. לחלקם משמר אותם, חיילים. כל מידה שאדם לומד, אז הופך להיות חייל. עכשיו, אדם למד על הגאווה, על הענווה, זה מסדר לו. כלומר, יש לו רגשות, יש לו רגשות מסוימות, יש לו, נדע, מידת הגבורה, כן? אז הוא למד את המידה הזו, הוא קנה לעצמו את המידה הזאת כמידה מוגדרת, אז הוא הופך להיות שומר, חייל מסוים, איזשהו בחינה מסוימת, שהוא למד, הוא קנה, וזה שומר לו על כוחות הנפש, שומר לטוב ולרע. כלומר, זה בית כלא, כלומר, זה שני בחינות. אולי זה גם שומר שלא, שהמידה הזאת לא תימחק, וזה גם שומר, כן? שהמידה הזאת לא תקבל יותר מדי, כן? כמו שהרמב"ם מדבר על קו האמצע, כן? שכל מידה יש לה את מקומה. לכן כאן הרב כאן מגדיר, לחלקם לשמר אותם, לתת לכל מידה, לכל איזשהו גדר וגבול ומידה וכיוון, לכל דבר את מקומו. גאווה, ענווה, גבורה וכו' וכו'. ולכן, בוא אני חוזר למסקנה שאנחנו אומרים, אם במסכת שבועות צריכים להגדיר מה הלכה כזאת, מה הלכה אחרת, קל וחומר וקל וחומר, שבענייני מידות צריכים ללמוד בצורה הכי מדויקת, בצורה הכי עמוקה, לראות בדיוק מה הגבול בין גבורה לגאווה, דוגמה, למשל, כן? מידה. עד כאן, כן? מה, כן, יש ענווה ויש עצב. איפה הגבול בין ענווה לעצב? לפעמים אנשים מתבלבלים. הם חושבים שלהיות עצוב זה ענווה, כן? יש משמרת, יש את הגבול, אנשי הגבול. כלומר, באמת הלימוד הזה נותן לנו את הנקודות האלה. בונה לנו את מבנה הנפש, לוקח לנו את הנפש הסוערת הזאת, הנפש הזאת שמלאה חיים, כן? ואנחנו, קשה לנו להגדיר מה אנחנו רוצים, מה אנחנו מרגישים. זה בליל של חיים, כן? ובאמת, הלימוד המוסר נותן לנו סדר באישיות שלנו. נותן לנו משמרת, כן? חיילים ששומרים עלינו לטוב ולרע. שומרים עלינו שלא נמחוק את האישיות שלנו, כן? לא רק שמירה, כן? שאנחנו לא נתפרץ יותר מדי, זה גם שמירה חיובית. למשל, אדם, הרבה פעמים אנחנו מוחקים את עצמנו, כן? מוחקים את מידת הגבורה, כן? למשל, בהמשך הרב דבר על מידת הגבורה בצורה יותר מפורטת. בוא נראה. אז מהו הלימוד? להבחין בין טוב לרע? כי זה לא פשוט להבחין בין טוב לרע. לפעמים אנחנו מתבלבלים, נכון? ב' לחלקה על המשמרותם. אנחנו רואים שבעצם לימוד המידות שומר, אין לנו כאן איזשהו גבולות, איזשהו מידה. ליישבם בנפש, שימו לב, מה זה ליישבם בנפש? לא מספיק שאנחנו יודעים מה כתוב מסילת ישרים, וזה האתגר הכי חשוב לי, אתגר בנפש זה אתגר מאוד מאוד חשוב, שהמידה הזו, כן, מה זה ליישב, שבעצם האדם יחוש שהאמת הגדולה הזו, שהיא, כמו שנגיד דוגמה של ענווה, היא לא תהיה דבר שהוא אמת גדולה, שאני איכשהו צריך להיכנע לה, מה נעשה, צריך להיות ענב, צריך להרוס את הטוב, צריך להיות ענב. לא, ליישבם בנפש. כלומר, מה זה הנפש? זה הרצונות של האדם, זה השאיפות שלו, זה החיים שלו, והעבודה הגדולה שלנו, איך שהמידה הגדולה הזו, שהיא כתובה בתורה, מדברים לדבר על זה, אותה מידה היא חלק ממני, זה עבודה עצומה. כן, זה מדרגות גדולות, כי יש לנו כאן הבחנה, לחלק על משמרותם, ליישבם בנפש, כלומר, שהאדם ירגיש שהאישיות שלו היא מלאה ענווה. זה עבודה, אני אומר את זה חצי מילה, זה עבודה לכל החיים, כן? זה מיושב. שהאישיות שלו, היא רוצה את הענווה הזו. לא מספיק שאני יודע שצריך להתגבר. מחזיק מעמד, אסור גאווה, אסור. לא, זה מיושב. שאדם ישמח בזה. שאדם יחיה את זה. שאדם יתמלא מאותה מידה. כן? זה עבודה שלמה. איך עושים את זה? זה גם תורה שלמה, גם הרב קוק בהמשך. יסביר לנו בעריכות איך אנחנו מגיעים לעניין הזה. אבל אם המידה הזאת לא מיושבת בנפש, אז זה בורח. יפה מאוד שאתה לומד, אפילו אם אתה מתגבר. בסדר, אני שבוע יכול להיות בענווה, כן? אחר כך זה לא מחזיק מעמד. כן, תקרב אלינו, כן. סוגיה שלמה, מה היחס בין השכל לרצון? נדבר על זה בעריכות. נכון. זה חלק מהעניין, כלומר, ההשקה הזאת בין אותה ידיעה לבין שהדבר הזה יהיה חלק מהרצון שלי, זה עבודה שלמה. אומר כאן הרב, העבודה הזו היא תלויה גם בהקדמה. קודם כל, לימוד מעמיק, מתוך מקורות חז"ל, מתוך דברי חז"ל. מה העניינה של כל מידה? Okay. מתוך כך מגיעים לרצון. אי אפשר להגיע לרצון לפני הידיעה, ידיעת אותה אמת. למה? כי אם אין לך את המשמרת, אין לך את אותה הגדרה של תורה, אז כל החיים זה בלי, אני רוצה לחיות. אני קם בבוקר, אני מעורבב, יאללה, עיקר נימון, כן? אדם שזה לא מסודר לו, שההגדרות המוסריות, מה טוב ומה רע ואיפה הגבול, זה לא מסודר ולא נעיר, אז אין רצון. אז כל הרצון הוא רצון להתפרץ, כל הרצון הוא רצון שנשבר, בסוף אתה לא רוצה גם. כשאתה לא יודע מה אני רוצה, אז היום אני רוצה, נכון זה קורה? היום אני רוצה א', מחר אני רוצה ב', מחרתיים אני רוצה ג', אצלי זה, כן, מכירים את זה, מה? למה? כאשר אין את הבירור בין טוב לרע, כאשר אין משמרת, אז גם הנפש לא יכול להיות מיושר. כל הזמן אני נקרא, פעם אני לומד א', אז פעם ב', פעם ג', כן? אז בוא נראה.
זה גם...
כאן הרב מתמצאת, אין לנו זמן, מה?
נחלקן למשמרת.
כן, אני חושב הכוונה, לכל מידה, מה תפקידה? יש לה תפקיד לשמור על האדם, איך הרב רומז לזה. יש לה תפקיד לתת מידה, לתת גדר, לתת, כן, לתת גבול מדויק. כן, לכן הלימוד הזה צריך להיות מאוד מדויק, מדעי. כן, ממש לימוד מדעי.
לא רק שום מקום שתהיה...
יותר מזה, שהנפש תרצה את זה. כלומר, יש הבדל בין גדול, בין שאני יודע מה האמת, לבין זה שאני רוצה את האמת הזאת. אני מחובר אליה, אני חי אותה, ולכן זה כבר יציב. כמו שאתה אומר, מתוך ככה זה מיושב ויציב. כן? זה העבודה הגדולה. כן? אנחנו אומרים מילה השנה, זה העבודה של כל יום. ליישב בנפש זה חלק... זה העבודה היומיומית שלנו. זה עבודת המידות. כן? נכון? מילה הבאה היא מעניינת. מילה הבאה... אז הבנו מה זה להבחין, הבנו לחלקן לשמור אותם, לתת את הגבול. מה זה להלבישן עלה? מעניין, זה ביטוי. כאילו אנחנו מלבישים, אחרי שאנחנו מיישבים בנפש, יש כאן עוד דבר, להלביש את המידות על האדם. מישהו מבין מה הכוונה? מה זה להלביש את המידות על האדם? מה?
יותר מתקדם.
מה זה בגד? מה בגד? הפוך, זה בפנים. איפה המידות? לכאורה זה בפנים. מה אני צריך להלביש אחרי כבר שזה בפנים? אני. זה אני, התורה, המידות זה אני. אני אומר, הפלא הגדול הוא, אם זה כבר בפנים, מה צריך להיות בחוץ?
אולי לקחת סימנים חיצוניים שלהם ומשם להתחיל.
אז כאן...
קודם כל אתה מיישב, רק אחד אתה מלביש.
אבל מה אני מלביש? מלביש זה דבר חיצוני.
אולי אני ללמוד ללמד, ללמוד פנימי ללמד לחוצה, אולי שקורים על שניהם.
אז באמת, אז בואו נראה, בואו נחלק לכם דף. יש עוד? בסדר? אז אומרת המשנה בפרק ו' במסכת אבות שהתורה, אדם שלומד תורה, התורה מלבישה אותו ענווה. ביטוי מעניין. אדם שלומד תורה, התורה, כלומר, מה הכוונה מלבישה אותו? באופן כללי, לפני שנסביר את המושג מלבישה, אבל נאמר שהתורה משפיעה על האדם. האדם שלומד תורה באמת, מי שלומד תורה לשמה, כלומר, עם כל הכוונה הנכונה, וזה סוגיה שלמה להבין מה זה תורה לשמה, אבל לימוד תורה באמת מהפך את הבן אדם, משנה את האישיות שלו, בונה בו אישיות חדשה. כן? ולכן אומרת המשנה שכל הלומד תורה לשמה, התורה, שימו לב מה עושה, מלבשתו ענווה. קודם כל בצורה פשוטה, מה הכוונה מלבשתו ענווה? אם היינו אומרים את המשנה שלנו, הכוונה גורמת לו להיות ענו. ולמה התורה גורמת לאדם להיות ענו? כי באמת, התורה הזאת זה מהות העולם. וענווה, כן? זו סוגיה שלמה, מה זה ענווה? בעזרת השם, בדיוק, עוד פרק, נדבר באריכות על ענווה, אבל בכלליות, כן? ענווה זה, כן, מציאות כזו שהאדם בעצם מבין וחי את זה שמרכז העולם, מרכז ההוויה, זה דעת, זה רצון השם, רצון השם בעולם, וכל תפקידו בעולם הוא להתחבר לרצון השם בעולם, זה מהוותו, זה חייו, זה שאיפות חייו, כן? והאדם שמתמלא בתורה, אז הוא מתמלא ברצון השם. ממילא, אדם שמתמלא ברצון השם, כן? אבל זה לא רק בדעת, בשכל, באינטלקט, אלא הוא מתמלא באישיות שלו. אז ממילא, כל האישיות שלו בנויה על זה שבעצם העיקר בחיים זה לא מה אני רוצה, מה אני רוצה כרגע, מה בא לי, כן? מה הכבוד שלי, מה לא הכבוד שלי, אלא באמת מהו רצון השם. אז באמת התורה, כן? פועלת אל האדם בזה שבעצם האישיות שלו היא אישיות של... לבקש את רצון השם. אדם שבקש את רצון השם, אז באמת השאיפות הפרטיות שלו, כן, הנטיות הפרטיות שלו, הן מקבלות את מקומם, לא נמחקות. תמיד אני אזהר על זה. לא נמחקות. מקבלות את מקומם הראוי. כן? עכשיו המילה מלבשתו. מה זה קשור מלבשתו? כן? מה פירוש המילה מלבשתו כאן? אז באמת, אני אגיד מה שהמהר"ל כאן, המהר"ל בפירוש שלו על מסכת אבות מסביר את זה, וככה קודם כל נגיד בעל פה את היסוד. יסוד מאוד חשוב. אומר כאן המהר"ל שדע לך, אל תטעה לחשוב שכשאתה אומר, נגיד דוגמה, אתה ענב, אז הענבה היא בתוכך. זה מידה, אתה מכיל את כל הענבה. זו טעות מאוד גדולה. ענבה זה תכונה אלוקית, זה תכונה של הקדוש ברוך הוא. כל המידות, בהמשך נראה, כל המידות, בעיקר מידות כאלה של ענבה, מידות מאוד מאוד מיוחדות, זה מידות אלוקיות, זה מידות של הקדוש ברוך הוא, ידבק בדרכיו. כן? כמו שחזן אומרים במקור השני גם, המסילת ישרים, בהקדמה מדבר על זה בעריכות, שכל מהלך המידות שלנו, זה בעצם ידבק בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. לא פחות ולא יותר. מה הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא חנון? אף אתה חנון. זה מהלך המידות. ובאמת אנחנו, שימו לב, לא יכולים להכיל באמת את קודל המידה. כי אנחנו בני אדם. אנחנו יכולים רק להתעטף. מאוד מעניין. זה ביטוי מאוד מעניין, מבחוץ. כלומר, זה ודאי משפיע עלינו. אנחנו, מצד אחד אנחנו מיישבים בנפש. זה תנאי. אם אנחנו, לא, אם אנחנו מתנגדים לזה, וזה לא דבר שהוא שמחים בו, זה לא יעבוד. אבל... אל תדעי לחשוב שזה איזשהו, אתה יכול להכיל את כל האמת הזו בתוכך. אנשים יכולים לטעות בזה. כן? כן? זה לא ככה. כי באמת, המידות זה בעצם מידות אלוקיות. אתה יכול רק להתעטף, כאילו, בענווה, אותה המידה הזאת של, כן, שלמות כזאת גדולה, של מידותיו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו יכולים כן לגוע, אנחנו יכולים כן להיות מושפעים, אנחנו כן יכולים להיות כלולים בזה, באיזה אופן של לבוש, של מושפעים, של, כן, בעצם המידה גדולה עלינו, כמו איזו חליפה גדולה עלינו. כן? אנחנו נשמרים על ידי המידה, אנחנו מושפעים, אנחנו זה מתיישב בנפש שלנו, אבל ודאי, המידה הזאת היא ענקית בכמה מידות מעלינו, אנחנו רק לובשים את זה. זה חשוב לדעת את זה, זה חשוב לדעת, מה? אני מתכוון לומר שזה מעל מה שאנחנו מכילים. כלומר, אנחנו קולטים דבר שהוא גדול עלינו. כל מידה היא גם, היא בחוץ, מה? זה לא תחפושת. זה הפוך, אדם שלובש הוא מתחמם, נכון? אדם שלובש בגד הוא מתחמם. זה משפיע עליו, אבל זה גדול עליו. זה משפיע עליו ודאי. זה ודאי משפיע עלינו, זה מה שאנחנו אומרים. המידה שאנחנו לומדים, אנחנו קולטים את התורה הגדולה הזאת, כמו שאמרנו, שמידות זה בעצם תורה גדולה, ומידות זה מידותיו של הקדוש ברוך הוא. זה דבר שהוא מעל ומעבר למידותיו של האדם, נגיד ככה. אלא מה? באמת הגדולה, זה כל העניין של תורה, שתורה יכולה להשפיע עלינו. אנחנו לא מתיואשים, אנחנו לא מיואשים מהתורה, אדרבה. תורה משפיעה עלינו, זה מצד אחד. אבל מצד שני, ודאי שתורה היא גדולה עלינו. ודאי שתורה, אנחנו לא יכולים להכיל את אותו גודל של המידה האמיתית הזו, של גבורה, למשל. בענבה קשה להבין מה זה הקדוש ברוך הוא עשה, קשה להבין. אבל גבורתו, גבורה. אנחנו מתלבשים בגבורה, אנחנו מתלבשים ואנחנו מושפעים, כן, אבל זה גדול לנו וזו תחושה חשובה. כלומר, אנחנו מושפעים כי מושפעים מאותו דבר וחיים אותו ונבנים ממנו, אבל תמיד באותה תחושה שזה באמת בכמה מידות גדול לנו.
כי אם לא זה כבר לא ענבה.
מה?
כי אם לא זה כבר לוקה בחסר.
לא מצד ענבה, כל מידה ומידה.
לא, אבל אם בן אדם כן. מרגיש את ההרגשה הזאת שהרב אומר שזה גדול כן. עלינו, אז
נכון, אז זה טעות גדולה, נכון. אז בוא נראה, נקרא רק מה שאומר המהר"ל בספר דרך החיים ובזה נעצור, בסדר? אומר כאן המהר"ל, ואמר ומלבשתו ענווה ויראה, מפני כי המידות האלו חשובות ומפוארות, נותנות לאדם מלבוש של תפארת, שכך הן כל המידות החשובות, תפארת לבעל המידה. כמו שאמרו, איזה דרך ישרה, כל שהיא תפארת לא עושה וכו'. לכך אמר הוא מלבשתו. ועוד, זה הסבר אחד, יש כאן הסבר שני שאני כיוונתי אליו יותר. כי לגודל מעלת המידה שהיא ענווה ויראה, עד שהן מעלות עליונות, כאשר ידוע מי ענווה ויראה, שייך באלו שתי המידות ומלבשתו. כי המלבוש הוא על האדם, אני חוזר. כי המלבוש מה? זה מעל האדם. כי אלו שתי מידות בפרט. עכשיו, המהר"ל כותב בפרט, אבל אני רוצה לומר, לפי מה שהרב כותב, כל המידות. בעיקר מידות מאוד מאוד עליונות, אבל כל המידות, אל תהיה מהשליה שאתה יש לך את הגבורה. גם עם כל עבודה שתעשה, אתה יכול להתעטף בגבורה. כן? אומר כאן, שימו לב שהמשפט שאני הדגשתי כאן במערל, כי אלו שתי המידות בפרט, כן, גם שם המידות, אבל בפרט אלו, הן המידות, אומר כאן המערל, איזה מידות אלה? אלוקיות. עד שאינם אנושיות. אל תדע לחשוב שטוב, אני קניתי את המידה, זה כמו משהו אנושי. לא, זה מידה אלוקית. תכונה אלוקית, שאנחנו סך הכל יכולים מה? להתלבש. כמו שידוע למבינים, כנראה שאנחנו לא מבינים, כן, ממעלתם, ושייך בזה ומלבשתו. אני חושב שהמערל כאן רומז לנקודה הזו, שאנחנו יכולים לקלוט ולהתפעל ולהיבנות ולהישמר על ידי זה. אבל זה דבר גדול, כן, מעל ומעבר למידות שלנו. בהמשך הרב, נעצור כאן, נתפתח בזה מספיק. בהמשך אנחנו ניפגש עם הנושא הזה של גודל המידה. נקרא רק משפט הבא ובזה נעצור. אז דיברנו על הבחנה בין טוב לרע, דיברנו על המשמרת, דיברנו על ליישבם בנפש, ודיברנו על המושג הזה של להלבישן עליו, כן? כמו שהרב כאן רומז, כן? שהמידה היא מעל ומעבר למה שהאדם עצמו, שהן תפארת לאדם, ושיהיו מוכנות ברשותו תמיד. כוונה שזו תכונה כזו שזה נמצאת לו בסטנדביי. כלומר, שזה לא רק כאשר אתה מגיע לאיזשהו נקודת מבחן, אז אתה עכשיו מתחיל לברר מה אני ומי אני, אלא באמת זו תכונה קבועה שנמצאת באישיות יום-יום בצורה מאוד קבועה, באופן כזה שכשמגיע לנקודת מבחן, הוא לא צריך לעשות, להתאמץ, להתבחבש ולהתלבט ולתלות מתוך שום מקום איזושהי התגברות על איזושהי תכונה. לא, צריך להיות שמוכנות בשבילו בכל עת, באופן כזה שהאישיות שלו היא יציבה, קבועה, כן, יום-יום, באופן כזה שכאשר מגיע שעת מבחן, נוציא לפועל, כן, בלי קשיים, בלי אותם התמודדויות, כי הדבר הזה יציב, מיושב, שמור, מובחן. בעזרת השם, נמשיך ביום שלישי. ראשון, שלישי ורביעי.